泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי יום שישי, טוב בתיבת, י"ז בתיבת, ערב שבת קודש פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דפים נ"ז ונ"ח, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של הרב הצדיק, רבי מנחם מנדל מרבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בכ"ה בתיבת תשפ"ג. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו, על משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיץ ששוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ואת תלמוד תורתנו אנחנו לומדים גם לעילוי נשמותיהם הגדולות של הצדיקים, שהיום יום פטירתם, יום היורצייט שלהם. רבי יעקב בן רבי זאב קרנץ, המגיד מדובנה. רבי אפרים פישל בן רבי יוסף יהודה אריה לייב מסטריקוב. רבי אריה לייבוש בן רבי חיים ליפשיץ מוויז'ניצה. בעל אריה דבעילאי. רבי אברהם בן רבי משה הלל, חכם בשי בבבל. רבי פנחס בן רבי ישעיה אפשטיין, רעבד ירושלים, בעל מנחה חריבה. והמקובל רבי סלמן בן רבי מאיר ציון מוצפי, בעל שפתי צדיקים. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו, משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיץ ששוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ערב שבת קודש, פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יאכל בשבת. שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט על נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ורופא לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, ושבת עמי לזוק ורפואה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תהילים ליום שישי, פרק קופטת זין. אהבתי כי ישמע דוינוי את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו לי, ובימי אקרא, אפיפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא. ובשם אדוני אקרא, ענה אדוני מלטה נפשי, חנון אדוני וצדיק ואלוהינו מרחם. שומר פתאים אדוני דלותי וליושיע, שובי נפשי למנוחייך, כי אדוני גמל עלייך, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מנדימה, את רגלי מדחי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. מאשיב לאדוני כל תגמולו היא עליי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא נדרי לאדוני השלם, נגדנה לכל עמו. יקר בעיני אדוני אמפת לחסידיו, אנא אדוני כי אני עבדך, אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסרי, לך אסבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא נדרי לאדוני השלם, נגדנה לכל עמו בחצרות בית אדוני בתוכך ירושלים, הללויה. תהילים קי"ז, הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם, הללויה. חיינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפילה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים עם וורט לפרשת השבוע, פרשת ויחי, והיום היורצייט של המגיד מדובנה, רבי יעקב קרנץ, זכר צדיק לברכה, זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. רבי יעקב קרנצה נודע בכינוי המגיד מדובנה, היה מגדולי המגידים והדרשנים בכל הדורות ומחבר משלים פורה. המגיד מדובנה נולד בשנת תף קוף בליטה ולמד תורה מפי אביו שהיה אב בית דין העיירה. היה מקורב מאוד להגר"א שאהב לשוחח עמו בדברי תורה ולשמוע את משליו. ספרה ודברי תורתו אל יעקב דרושים על התורה, כל יעקב על חמש מגילות, כוכב מיעקב על ההפטרות, אמת ליעקב על הגדה של פסח, ספר המידות על המידות, ומשלי יעקב משלב של המגיד. אחד המשלים המפורסמים בשמו של המגיד מדובנה, הוא המבאר בדרך צחות את חוסר ההיגיון של אנשים שמוכנים לשמר מצוות רק כאשר זה מסתדר להם. והמשל שהוא ממשיל, איש עני לבא משכינו עשיר כף ומזלג ומחזיר לו כעבור יום כף ומזלג וגם כפית. לשאלת העשיר מהי הכפית? ענה העני שבמזל טוב נולדה לכף ולמזלג תינוקת. לאחר זמן מה העני חוזר לעשיר ומבקש ללוות מערכת סכום שלמה. והעשיר נותן לו את המערכת היקרה ביותר שלו. כאשר עובר זמן והסכום אינו מושב, הולך העשיר לעני ושואל איכן הסכום. הוא עונה העני שלא עלינו כולם מתו. כשהעשיר מתרגז וטוען שהעני מרמה אותו, וכיצד ייתכן שכפות ומזלגות מיתים, עונה העני וכשקיבלת את הכפית, לא הייתה לך בעיה. אנחנו קוראים בפרשה ויאמר ישראל אל יוסף, ראה אופניך לא פיללתי. בספר חנוכת הבית ביאר הרבי רבי של מקרא כזצ"ל את הפסוק הזה באופן נפלא על פי דברי הגמרא במסכת שבת בדף ל"ג, שם נאמר כי אדם העובר עבירה נחלה בכל ידרוקן ופניו מוריקות. ועוד נאמר שם בגמרא, מהי התרופה לידרוקן? שישתה טרין בשכרה ויתרפא מן החולי הזה. אמנם המשקה הזה מעקר את האדם ולא יכול להוליד. משום כך אמר יעקב ליוסף, ראו פניך לא פיללתי, שמראה פניך לא נשתנו וסימן מובק הוא שלא חטאת. ואם תאמר שמא שתה טרין בשכרה ומשום כך פניו אינם מוריקות, לכן הוסיף ואמר יעקב, והנה הרע אותי אלוקים גם את זרחה. אם כן מוכח שלא שתה את התרופה הזו, שהרי הוליד את מנשה ואפרים. האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, הנהגת הקדוש ברוך הוא עם עמו, אמר רבינו המלבים, היא כי הנהגת רואי הצון עם עדרו, שאינו מביט על צונו, האם הם זכאים לצאת היום למירה, או שמא קלקלו במעשיהם, ואין לתת להם את מחייתם. כך גם נוהג הקדוש ברוך הוא עם ישראל, מספקו את מחייתם בכל צורכיהם, גם אם חטו לפניו, וקלקלו במעשיהם. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, מבאר רש"י בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבעותי, היינו על ידי תפילה. הקשה רב מנחם מנדל מקוצק, מפני מה נמשלה התפילה לכלי מלחמה, לקשת? אלא תראה צרה במקוצק, כאשר אדם מבקש לראות חץ מתוך הקשת, ידוע הדבר, כי ככל שהוא ימתח את מיתר הקשת, כך יעוף החץ למרחק גדול יותר, כך הוא גם בעניין התפילה. ככל שאדם יתאמץ וימתח את מטרי ליבו בכוונת התפילה, כך תגיע תפילתו גבוה יותר, ותבקר ריקים. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק בעזרת השם ובישועתו. והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדו בסייעת הדשמי הענקית ותלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נולבב במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מהם דלת דברים שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? והתשובה, א', הפורץ גדר בפני בהמת חברו, ב', הכופף קמתו של חברו בפני הדליקה, ג', הסוחר ידי שקר להעיד לחברו, ד', היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. שאלה שנייה, מה הדין אם רק אמר לעדים שיעידו לשקר ולא סחרם? התשובה, פטור אף בדיני שמיים שיכול לומר שהיה סבור שלא ישמעו לו. שאלה שלישית, מה החידוש שהפורץ גדר חייב בדיני שמיים? והתשובה, אף שמדובר בכותל רעוע שסופו ליפול חייו משום שהיה לו להודיע לבעלים. שאלה רביעית, באיזו אופן אמרה המשנה שהוציאו הליסטים חייבים בתשובה שעמדו בפניה מכל צד, חסמו אותה עד שהיא זיקה, ורב יוסף ביאר שהקישה במקל. שאלה חמישית, על איזה דין במשנה אמר רבא שחייב בחתרה? והתשובה, על העמידה בחום, שאפילו אם חתרה חייב, משום שכשהבהמה מצטערת מהחום היא עלולה לעשות כל דבר כדי לצאת. והשאלה האחרונה על דף נ"ו הייתה, על איזה רואה אמרה המשנה שנכנס תחתיו? והתשובה, לשון ראשונה אמרה הגמרא שמדובר שמסר לעוזרו ולכן אינו חייב משום שומר שמסר לשומר, או לשון שנייה שמדובר בכל שומר, ונקטה הגמרא רואה משום שככה רגילות. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בתלמוד תורתנו בדף נ"ו במסכת בבא קמא, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי בשבוע, טוב בתיבת, י' ז' בתיבת, ערב שבת קודש פרשת ויחי. חזק חזק ונתחזק תפשין פי ד'. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים נון ז' ונון ח'. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ו' עמוד ב'. שבע שורות מתחילת העמוד, מהנקודותיים ומן המילים, מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהיא מסרה את הבהמה לרועה, נכנס הרועה תחתיו, להתחייב בשמירת נזקיה. דנה הגמרא בהמשך, האם יש להביא ראיה ממשנתנו לדין שומר שמסר לשומר? בעיקר הסוגיה הזו במסכת בבא מציע בדף למד וב. והנידון הוא, כששומר קיבל חפץ לשמירה ומסרו לשומר אחר, האם נפטר השומר הראשון ממה שהיה חייב קודם שמסר לשני? או שמתחייב לשלם לבעלים בכל אופן? ובגמרא שם הובא מחלוקת בין רב לרבי יוחנן, ונאמרו שני טעמים לחייב את השומר הראשון לשלם. או משום שיכול המפקיד לומר אין רצוני שיהיה פיקדוני ביד אחר, ונמצא שפשע השומר במה שמסר את הפיקדון לאחר, או משום שאומר לו המפקיד שאתה לבדך נאמן עליי בשבועה ולא השומר השני. דנה הגמרא בביאור דברי המשנה, נכנס הרועה תחתיו. אמרי דנו בני הישיבה, תחתיו דמן, תחת מי נכנס הרועה להתחייב בנזקי הבהמה? הילי, מה אם נאמר שהוא נכנס תחתיו דבעל בהמה? קשה, תנין אחד הזימנה. כבר שנינו פעם אחת את הדין הזה. שנינו לעיל בדף ממדלת עמוד ב', מסרו הבעלים לשומר חינם ולשואל לנושא שכר, דהיינו שומר שכר ולסוחר, כולן נכנסו תחת הבעלים להתחייב בנזקיה. אם כן, מדוע שנה אתה נשוב את הדין הזה כאן במשנתנו? מכוח הקושייה הזו, מבארת הגמרא ביור אחר, אלא הביור במשנה הוא שנכנס הרועה תחתיו דשומר, דהיינו שהבעלים מסר את בהמתו לשומר, והשומר מסרה לרועה לשומרה. והדין הוא שהרועה, דהיינו השומר השני, נכנס תחת השומר הראשון. וישמיעתנו המשנה ששומר כמה? יפטר לגמרי. השומר הראשון נפטר לגמרי מחיובי השמירה, שלא תזיק ושלא תנזק, ואם יזיקה או ניזוקה, התביעה היא רק על השומר השני. מקשה הגמרא, לאם השם הנאמר שמשנה זו תהיה ותיופתא דרבה, תהיה תשובה ופרחה לדברי רבה, דאמר רבה, לאל בדף י' לפכן במסכת בבא מציע בדף למד וב, שומר שמסר לשומר, חייב השומר הראשון לשלם לבעלים על כל מה שיערה לחפץ שקיבל לשמור. משום שכל שומר שטוען ששמר כדין חייב להישבע על כך שבועת השומרים, ואם אינו נשבע צריך לשלם, וכיוון שהשומר השני נעשה שומר שלא מידת הבעלים, אינו יכול להישבע ולהיפטר מלשלם, מפני שיכול המפקיד לומר לשומר הראשון, רק לך אני מאמין בשבועה, אבל את שבועת השומר השני איני מקבל, וכיוון שכך, הרי זה כאילו לא נשבע השומר השני, וממילא צריך לשלם כמו שומר שאינו רוצה להישבע. הרי שאחריות השמירה מוטלת על הראשון, וקשה שלפי המתבאר כעת במשנתנו מוכח בה שהשומר הראשון פטור מלשלם על נזקי הבהמה. תרץ לגמרא, אמר לך רבה, לו רבה היה בבית המדרש היה יכול לתרץ ולומר, מהי מסרו לרועה? מה הפירוש במשנה מסרו לרועה שמסרו השומר הרועה הראשון לברזלי? לרועה שהוא תלמידו. ובאופן זה מודה רבה שהרועה הראשון פטור, כמן דאורכי דרועה למי מסר לברזלי. דרכו של רועה בהמות למוסרן לתלמידו, ולכן פטור הרועה הראשון. משום שעל דעת כן מסרו לו הבעלים מתחילה, שאם ירצה ימסרנו לתלמידו לשומרו, כיוון שזהו דרך השומרים. ורבינו חננאל פירש שברזלי הוא רועה שעומד תחת ידי הרועה הגדול, שהדרך הוא שמוסרים הבהמה לרועה גדול, והוא מוסר אותם לרועים שמרעים את הבהמות ביער, ולכן דבר ברור הוא שהמוסר לרועה זה על דעת שמסרם לרועים שתחת ידו, ואינו יכול לומר אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. מביאה הגמרא נוסח אחר בדברים הללו, איקא דאמרי יש שאמרו מדי קטני מכך שנאמר במשנה מסרה לרועה ולא קטני מסרה לאחר, שמאמינה דמאי מסרה לרועה, משמע מזה שכתוב מסרה לרועה, הכוונה היא שמסר הרועה לברזל לתלמידו, והרועה פטור מנזקיה משום דאורכי דרועה למי מסרה לברזלה, שדרך רועי הבהמות למוסרן לרועה שהוא תלמידו, ועל דעת כן נמסרה לו הבהמה מתחילה, אבל אם מסרו הרועה לאדם אחר שאינו תלמידו, לא נפטר הרועה מחיובו. לפי הנוסח הזה, מנסה הגמרא להוכיח כדברי רבא. למה מסייע לרבא? שמה לומר שדבר זה מסייע לרבא. דאמר רבא שומר שמסר לשומר חייב, וכמו שמשמע מהמשנה, שאם מסרו לאדם אחר שאינו תלמידו, חייב השומר הראשון. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, ישיבו בני הישיבה ואמרו, לא, אין להוכיח ממשנתנו כרבא, כי יש לדחות דילמה שמה הטעם שכתב התנא רואה, אין זה כדי לדייק שדווקא כשמסרו לתלמידו פטור, אלא אורחא דמילתא קטני, התנא שנה כפי הרגילות להיות, והדרך היא שהרואה מוסר לתלמידו כדי לשמור, ואומנם כך הוא הדין בכל שומר שמסר לשומר אחר, שפטור השומר הראשון מתשלומי נזקיה. המוצא אבידה עליו לשומרה ונקרא שומר אבידה, דנה הגמרא האם חיוביו בשמירה הוא כדין שומר חינם או כדין שומר שכר. ולכאורה קשה מה העניין המחלוקת הזו עוסקת בדיני שומרים למסכת בבקמה עוסקת בדיני נזיקין. תרץ הפני יהושע שיש נפקמינה במחלוקת הזו גם לגבי דיני נזיקין, שלפי רבא שומר אבידה חייב לשמור שלא תזיק הבהמה רק ברוח מצויה, ולפי רבי יוסף צריך לשמור שלא תזיק אפילו ברוח שאינה מצויה. איתמר נאמר בבית המדרש שומר אבידה אדם שהגביע אבידה והכניסה לביתו, נתחייב לשומרת שיבואו בעליה, שנאמר בספר דברים פרק חב ב' פסוק ב', ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד ראש אחיך אותו והשבות עלו. יש מחלוקת המוראים בדינו, רבא אמר כשומר חינם דמי, דינו כשומר חינם על החפץ שמצא וחייב בפשיעה ופטור מגניבה ואבידה. רבי יוסף אמר כשומר שכר דמי, דינו כשומר שכר שחייב גם בגניבה ואבידה. והחילוק בין שומר חינם לשומר שכר מבואר בתורה, שנאמרו שלוש פרשיות בדין השומרים. בפרשה ראשונה נאמר בספר שמות פרק ו' שהשומר פטור מגניבה, בפרשה שנייה בספר שמות פרק כ' ב' נאמר שחייב בגניבה ופטור באונסין, פרשה שלישית בספר שמות פרק י' ג' נאמר דין השואל שחייב גם באונסין. ואומנם אף שלא נתפרש בתורה בשתי הפרשיות הראשונות באיזה שומר מדובר, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף צדידה לתעמוד ב', פרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם, שנייה בשומר שכר, מכיוון שמסתבר להחמיר יותר בשומר שכר מאשר בשומר חינם, ולחייבו על הגניבה, ומכאן אנו למדים ששומר חינם פטור על הגניבה ושומר שכר חייב. עכשיו מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם, רבא אמר כשומר חינם דמי, משום דמה ינאה קממתי לי, מה ינאה שיש לו משמירה זו, ולפיכך דינו כשומר חינם שאינו נוטל שכר בעד השמירה. רב יוסף אמר כשומר שכר דמי, משום שסובר דבעי הנאה בהנאה זו שהוא נהנה מהשמירה על הוידה דלא בעיה למית ולריפתה לעניה, שאינו צריך לתת לחם לעני בעודו עסוק בטיפול בהוידה, משום שעוסק במצווה פטור מן המצווה, ממילא הוא פטור ממצוות צדקה לעניים, אז העוסק במצווה פטור מן המצווה כשאינו יכול לקיים את שניהם, הווי כשומר שכר, אז הרי הוא כשומר שכר. ובביור הטעם שרבא חולק על רב יוסף כותב הראש שלדעת רבא כיוון שאין זה מצוי שיבוא עני בזמן שהוא מטפל באבידה, אז בשביל דבר מועט כזה אינו נעשה שומר שכר. והקצות החושן הוסיף ששומר שכר ראינו כשמקבל לכל הפחות פרוטה בשכרו, וסובר רבא שכיוון שאין זה מצוי שיבוא עני, אין זה שכר של שווה פרוטה. אומרת הגמרא איכא דמפרשי אחי, יש המפרשים כך, רב יוסף אמר שומר אבידה כשומר שכר דמי, כיוון דרחמנה שעבדי בעל כורחי, לפי שהתורה שיעבדה והכריחה אותו לשמור על האבידה, ונוטל עליה שכר מת הקדוש ברוך הוא, אין כך כשומר שכר דמי, לכן הוא נחשב לשומר שכר. והאמרי בינה אומר שהאיכא דמפרשי לא באו לחלוק על הטעם של הלישנא קמא, אלא להוסיף עליו. והיינו שגם לפי האיכא דאמרי, השכר על השמירה הוא מה שנפטר מלתת פרוטה לעני, אלא שהיה קשה להם שעדיין אין זה מחייב, שיהיה דינו כשומר שכר, שיאמר שאינו רוצה להיות שומר ולא לקבל את השכר, ולזה אמרו דרחמנה שבדי בעל כורחי להיות כשומר שכר, ומכל מקום השכר הוא מה שנהנה בפרוטה דרב יוסף. ולא האור שמח בייר שמצינו חילוק בין שומר חינם לשומר שכר במהות חיוב השמירה, ששומר חינם אינו צריך לשמור בגופו את החפץ, אלא מניחו במקום המשתמר ודיו, אבל שומר שכר מתחייב לשמור בגופו את החפץ, וכיוון שבמצוות השבת אבידה כתבה התורה השף תשיבנו לו, ודרשו בגמרא במסכת בבא מציעא בדף כוח שאם האבידה אינה עושה פירות ורק אוכלת צריך למוכרה, וכן נאמר שם שמנערה אחת ל-30 יום ושוטחה כדי שלא תיפסד, אם כן מתוך זה יש ללמוד שדינו של שומר אבידה כשומר שכר שצריך לתרוח בגופו בשמירת האבידה, ולא כשומר חינם שאינו חייב אלא להניחו במקום המשתמר. עכשיו בסוגריים מביאה הגמרא סימן לשיבת הברייתות והממרות שהגמרא מביאה להלן להוכיח כרבא או כרב יוסף. והסימן לשיבת הברייתות הם שבע המילים הבאות, החזירה, לעולם, השב, חיה, אמרת, נשבר, שכר. אם כן, מכאן ועד סוף הסוגיה בדף נ"ז עמוד ב', הגמרא מביאה קושיות והוכחות בעניין המחלוקת של רבא ורבי יוסף, האם דינו של שומר אבידה כשומר חינם או כשומר שכר. איתי ויקשה רב יוסף לרבא, נאמר בברייתא לגבי מוצא אבידה שאם המוצא חזירה למקום שירנה בעלים כאשר ייצא ויכנס לביתו, אינו חייב מעטה לטפל בה ולשומרה, מפני שנחשב הדבר שהאבידה הושבה לבעליה. ואם נגנבה או עבדה, אבידה חייב המוצא באחריותה. מבאר רב יוסף את הקושייה, מהי, מה כוונת הברייתא באומרה שאם נגנבה או עבדה חייב באחריותה עליו, האם אין הכוונה שנגנבה אבידה מביתו של מוצא אבידה קודם שהחזירה לבעליה, וכן שעבדה מביתו של המוצא קודם שהחזירה, ומבואר מכאן ששומר אבידה חייב גם בגניבה ואבידה, הוא כדעת רב יוסף וקשה לרבה. מתרץ את הגמרא, לא, אין מדובר שנגנבה או עבדה מביתו של השומר, אלא שנגנבה או עבדה ממקום שהחזירה, ובזה מודה רבה שחייב גם בגניבה ואבידה, כיוון שהשבה למקום שאירוע הבעלים נחשבת כפשיעה שגם שומר חינם חייב עליה. חוזרת הגמרא ומקשה, איך אפשר לפרש שהברייתא מחייבת את השומר כשנגנבה או עבדה לאחר שהחזירה למקום שירנה הבעלים, והקטני הרי שנינו ברישה של הברייתא שמחזירה למקום שירנה שוב אינו חייב לטפל בה, הרי שבהשבה למקום כזה קיים את חובת ההשבה ונפטר מכל החיובים שהיו מוטלים עליו מדין שומר אבידה, ומדוע חייב אם נגנבה או עבדה ממקום זה? תרץ את הגמרא, אמר לי רבא לרב יוסף, אחא במה יסקינן כאן בברייתא במה המדובר? בחגון שהחזירה בצהריים למקום שירנה הבעלים, ובאופן זה חייב כשנגנבה או עבדה ממקום זה, מהטעם שיבואר בסמוך. ותרתי קטני, ושני דינים נאמרו בברייתא בהשבה למקום שיכולים הבעלים לראותה. ואחי קטני, וכך אומרת הברייתא, הדין הראשון הוא, אם החזירה בשחרית למקום שירנה, ושכיח ומצוי הדבר דעיל ונפיק שהבעלים נכנס ויוצא מביתו על ידי כן חזילה, הוא רואה את האבידה שוב אינו חייב להתאפל בה, כיוון שבוודאי יראו אותה הבעלים, ולכן הוא לא חייב לטפל בזה. והדין השני הוא שאם החזירה בצהריים למקום שירנה דלא שכיח דעיל ונפיק, שאין זה מצוי שהבעלים ייכנס ויצא לביתו, כיוון שהוא עוסק במלאכתו בשדה בשעה זו, דלא חזילה שאינו עתיד לראות את האבידה בזמן הסמוך ונגנבה או עבדה, חייב באחריותה שאין זה נחשב השבה, כיוון שאינו עתיד לראותה בזמן הסמוך להשבתה, ולכן מוטל עליו עדיין חיוב אחריות לשומרה שלא תיגנה ושלא תובד, ואפילו לרבה חייב בגניבה ועבידה, כיוון שהנחת האבידה במקום כזה נחשבת פשיעה. וכתב הראש שהוא הדין בשאר שעות היום דינו כמו שהחזירה בצהריים, ולרבות הנקת התנה, החזירה בצהריים, לומר שאפילו בצהריים שלפעמים אדם בא ממלאכתו לביתו, מכל מקום אינו מקיים בזה חובת השבה, וכל שכן בשאר שעות היום שאינו נפטר בזה. הים ששלמה כתב שדין זה היה נוהג רק בזמן התלמוד, אבל בימינו נשתנה הדין לפי מנהג הבעלים והכל לפי ראות עיני הדיין, שאם הוא אדם שמצוי בצהריים בביתו מקיים השבה גם אם החזירה בצהריים למקום שירנה, וכן על זה הדרך. אומרת הגמרא, איתי ויקשה רב יוסף לרבא מהסיפה של הברייתא, לעולם הוא מוצא האבידה חייב באחריות האבידה עד שיחזירנה לרשותו. מברר רב יוסף, מהי לעולם? מה הפירוש לעולם? לאו, האם אין הכוונה שאפילו אם נגנבה מביתו של המוצא חייב באחריותה? שמע מינה משמע מכך ששומר אבידה כשומר שכר דמי, ולכן חייב בגניבה ואבידה. והתוספות לדיבור המתחיל לעולם פירשו שהגמרא הניחה שכוונת הברייתא לגבי חיוב גניבה ואבידה, כיוון שברייתא זו היא סיפה של הברייתא שהובא להיל, וברישא נאמר בה שחייב בגניבה ואבידה. תרץ לגמרא, אמר לרבא לרב יוסף, מודין עלך, מודה אני לך באבידת בעלי חיים שבהם חייב המוצא גם בגניבה ואבידה, אבל לא משום שדינו כשומר שכר, אלא משום שגניבתם ואבידתם נחשבת כפשיעה. שומר חינם חייב רק אם פשע בשמירת החפץ, ואי שמירתם של בעלי חיים מגניבה ואבידה נחשבת כאילו פשע בהם, כיוון שאיבודם מצוי. והטעם, הוא אומר רבא לרב יוסף, דקייבן דנקטילאו ניגרה ברייטה, שתפסו לעצמם הרגל לפסוע לחוץ, כלומר, כיוון שראה שהם מלומדים לצאת ולברוח, שלכך עבדו מבעליהם, על כן באי נתירות היתרתה, הם צריכים שמירה יתרה, ואם לא שמרה מגניבה ואבידה, הרי הוא חייב, ושונה דינה משאר מטלטלין שבהם פטור על גניבה ואבידה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, אמר לי מודין הלך בבעלי חיים, מסתפקים בזה, האם לפי תירוץ הגמרא שמדובר בבעלי חיים, כוונת הברייתא לחייב גם על גניבה או רק על אבידה? כיוון שאפשר שסברה זו אינה מועילה רק לגבי אבידה, שכיוון שהורגלה לצאת, עלולה לאבד, אבל אינה סיבה שתיגנב. הייתי ואומרת הגמרא, הקשה רבה לרב יוסף מברייתא, דורשת את הפסוק האמור בספר דברים פרק חב' פסוק א', הנאמר במצוות השבת אבידה. השב תשיבם לאחיך. אומרת הברייתא נאמר השב, אין לי לומר שיוצא ידי חובת השבה, אלא כשישיבה בביתו של הבעלים, שזוהי השבה מעולה. וכמשמעות המילה השב. אבל אם ישיבה לגינתו ולחורבתו של הבעלים, מניין שיוצא על ידי כך חובת השבה? תלמוד לומר תשיבם, ללמד שיוצא בהשבה מכל מקום, בכל אופן שאתה משיבו. ומברר רבה, מהי לגינתו ולחורבתו, על איזה גינה וחורבה? כוונת הברייתא, אילה אם האם נאמר שהכוונה היא לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת, אם כן, היינו ביתו. זה כמו שישיבה לביתו, ואין בזה חידוש כלל שנפטר בכך מחיוב השבה. ולמה הוצרכנו לרבות דין זה מן הפסוק? אלא פשיטה שכוונת הברייתא לרבות השבה לגינתו שאינה משתמרת מנזק שאינו מצוי, ולחורבתו שאינה משתמרת מנזק שאינו מצוי, כגון גניבה ואבידה, והיא משתמרת רק מנזק מצוי. שמה מינה? הוכחה מכך ששומר אבידה כשומר חינם דמי, ולכך נפטר בהשבה כזו. כי אם היה כשומר שכר, היה עליו להשיבה למקום המשתמר גם מרוח שאינה מצויה. וקשה על רב יוסף שאמר שנחשב כשומר שכר. לפני שנתרץ את תירוץ הגמרא, נביא את קושיית הראשונים. לכאורה קשה, הרי לאל אמרו שרבא מודה בבעלי חיים שחייב בגניבה ואבידה, ופסוק זה שנדרש בברייתא לרבות גינתו וחורבתו, נאמר באבידת בעלי חיים. כדכתיב לא תראה את שור אחיך או את ציו, נידחים בדרך והתעלמת מהם, השף תשיבם לאחיך, ואם כן גם לרבא קשה, איך יכול להשיבו לגינתו ולחורבתו שאינה משתמרת, והרי הוא מודה בבעלי חיים שצריך לשומרם שמירה מעולה. אז תוספות במסכת בבא מציע בדף כ"ט עמוד א', דיבור המתחיל אבי מתרצים שצריך לומר שרבא סובר בקושייה שמדובר בבעלי חיים כפותים שאינם יכולים לצאת ולכן דינם כמטלטלים. ותוספות במסכת שבוע דף מ"ד עמוד א', דיבור המתחיל שומר תרצו, שצריך לומר שרבא מפרש שהריבוי אינו לגבי בעלי חיים אלא לגבי הנאמר בהמשך הפרשה, וכן תעשה לסמלתו שהוא מטלטלין. חוזרים אל הגמרא, שכאמור הקשתה על רב יוסף, שמשמע מהברייתא לגבי השבת אבידה לגינתו ולחורבתו, משמע ששומר אבידה כשומר חינם דמי. אמר לי רב יוסף לרבא, לעולם מדובר שישיבה לגינתו המשתמרת לגמרי ולחורבתו המשתמרת לגמרי, שדינו כשומר שכר שעליו לשמור גם מהזקים כאלו. דקקשי הלך, מה שקשה לך, שאם כן היינו ביתו, כמו שישיבה לביתו, מה החידוש שנפטר בהשבה כזו? הקמה שמלן, זה ישמיענו הפסוק, דלא בעינן דעת בעלים, שאין צורך בידיעת הבעלים בהשבת האבידה לרשותם, אלא אפילו אם לא ידעו הבעלים בהשבה זו, יצא ידי חובתו. וכדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, הכל, כל החייבים להשיב חפץ לבעליו, בין גנב וגזלן ובין ארבעת השומרים, צריכים דעת בעלים, שידעו הבעלים שישיב את החפץ לרשותם, ואם ישיב שלא בידיעתם, הרי זה באחריות המשיב, חוץ מהשבת הוידה שיוצא ידי חובתו, אפילו אם ישיב שלא מדעת הבעלים, שהרי ריבתה בו תורה, השבות הרבה, שנאמר, השף תשיבם, לשון כפולה. אמר לי אבי אל רב יוסף, ואת לא תסברה, האם אינך סובר דשומר הוידה כשומר חינם דמי? והרי אמר רבי אברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן הטוען טענת גנב באבידה, המוצא אבידה ובא בעל האבידה וטבע אותו שישיבנה לו, וטען המוצא שנגנבה ממנו ונשבע על כך בבית דין, ולאחר מכן באו עדים והעידו שהוא עצמו גנבה. ההלכה היא שדינו כגנב ומשלם תשלומי כפל הבעלים. מקשה אביי, ויסאל כדאי דך, אם עולה על דעתך לומר ששומר אבידה שומר שכר אבי, המאי משלם תשלומי כפל. מדוע הוא משלם תשלומי כפל כשנמצא שהוא עצמו גנבה? הרי מלכתחילה כשטען השומר שנגנבה ממנו, קרלה בי שלומי, היה עליו לשלם את הקרן כדין שומר שכר שחייב בגנבה ואבידה. וממילא לא שייך לחייב אותו בכפל, לפי שאין חיוב כפל בטוען טענת גנב, אלא אם כן טוען טענה פותרת אותו ונשבע על כך בבית דין. ושומר אבידה הזה, כיוון שמתחייב לשלם את הקרן כשטוען שנגנבה ממנו, אין שייך בו דין טוען טענת גנב ואינו מתחייב בכפל. אמר לי, ישיב רב יוסף לאביי, יחד במאי עסקינן, כאן בדברי רב יוחנן במאה מדובר, כגון שמוצא הוידה טוען טענת ליסטי מזוין, שליסטי מזוין גנבה ממנו בחוזקה, וגניבת ליסטי מזוין נחשבת כאונס, שאפילו שומר שכר פטור עליו. וכיוון שטען טענת גניבה שפותרת אותו ונמצא שהוא עצמו גנבה, הרי הוא חייב כפל. באמת, על טענת גניבה סתם, שעל מוצא הוידה לשלם קרן, באמת לא שייך דין טוען טענת גנב. וגם אם נמצא שהוא עצמו גנבה, שהוא שיקר והוא עצמו גנב, אינו משלם כפל. חוזר אביי ומקשה, אמר לי אביי לרב יוסף, הרי ליסטי מזוין גזלנו ולא גנב, כיוון שבא לגזול מדעת הבעלים ואינו מתחבא מהם. ואם כן לא שייך לומר שדין טוען טענת גנב ושומר אבידה הוא כשטוען טענת ליסטי מזוין, כיוון שדין טוען טענת גנב שייך רק כשפותר את עצמו בטענת גניבה, ולא בשאר טענות, ובכללם גם טענת גזילה. וכיוון שליסטי מזוין גזלנו, שוב לא שייך בטענה הזו דין טוען טענת גנב. אמר לי, ישיב רב יוסף לאביי, שאני אומר דעתי היא של איסטי מזוין אף על פי שמתכוון לגזול בחוזקה מיד הבעלים מכל מקום. כיוון דמיתמר מאינשי, כשנכבאו מאנשים שלא יראו אותו, גנב הוא ולא גזלן. עכשיו, כדי להבין את הברייתא ממנה עומדים להקשות על רב יוסף, יש להקדים שאחד מדיני השומרים הוא, שאם השומר מעל בשמירתו ושלח יד בפיקדון שהופקד בידו, מעטה דינו כגזלן, והרי הוא חייב גם באונסין, אפילו אם הוא שומר חינם. בדין זה של שולח יד בפיקדון נאמר בפרשת שומר חינם, ספר שמות פרק חב ב' פסוק ז', וחזר עליו הכתוב בפרשת שומר שכר, בפסוק י' באותו פרק. הברייתא שלפנינו דנה בטעם שדין זה נכפל בתורה ולא נכתב רק בשומר חינם, וממנו נלמד בקל וחומר לשומר שכר. הייתי והקשה אביי לרב יוסף. שנינו בברייתא, מדוע נאמר דין שליחות יד בין בשומר חינם בין בשומר שכר? והרי אפשר ללמוד זאת בשומר שכר בקל וחומר. אם שומר חינם שפטור בגניבה ועבידה חייבה אותו התורה בשליחות יד, שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה ודאי שחייב בשליחות יד. דוחה הברייתא, לא, אין ללמוד זאת בקל וחומר, משום שיש לדחות אם אמרת בשומר חינם שחייב בשליחות יד, הרי זה מפני שיש בו חומרה שכן משלם תשלומי כפל. כשטוען שהפיקדון נגנב ממנו ונשבע על כך ונפטר, ושוב נמצא שהוא עצמו גנבה. האם מפני כן תאמר שיש חיוב שליחות יד גם בשומר שכר שהוא קל ממנו בכך שאינו משלם תשלומי כפל? שכיוון שחייב בגניבה ועבידה, הרי כשהוא טוען נגנבה הוא מתחייב לשלם את הקרן, ולפיכך אף אחר כך כשנמצא שהוא עצמו גנבה אינו מתחייב בכפל, שהרי לא פתר עצמו מתשלומים. ומאחר ששומר שכר קל בזה משומר חינם, אין ללומדו להתחייב בשליחות יד משומר חינם החמור ממנו. מסיים הבית הקושייה על רב יוסף שאמר שליסטי מזוין גנב הוא, ואיסל כדאי תחימו עולה על דעתך לומר שליסטי מזוין גנב הוא, נמצא שיש בשומר שכר מקרה שהוא משלם תשלומי כפל, והיינו באופן שטוען טענת נגנב ממני על ידי ליסטי מזוין, שהיא טענת אונס שגם שומר שכר פטור עליה. ואם נמצא שהוא נשבע לשקר, מתחייב בכפל כיוון שפטר את עצמו בטענת גניבה. ומדברי הברייתא שבשומר שכר לא מצינו חיוב כפל, וזוהי הקולה של שומר שכר יותר משומר חינם, מוכח שליסטי מזוין גזלנו, ולכן גם כשפוטר עצמו בטענה הזו, אינו מתחייב בכפל. אמר לי, ישיב רב יוסף, אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא, לא, אין ללמוד שליחות יד בשומר שכר בקל וחומר משומר חינם, כיוון שאם אמרת בשומר חינם שחייב בשליחות יד, זהו מפני שיש בו חומרה שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו, דהיינו בכל טענת גניבה שהיא. והאם תאמר שיש חיוב שליחות יד גם בשומר שכר שהוא קל משומר חינם בכך שאינו משלם תשלומי כפל, אלא בטוען טענת ליסטי מזוין, אבל לא בשאר טענת גניבה. ומעטף שמצינו כפל בשומר שכר, עדיין שומר חינם חמור ממנו, לפי שיש בו יותר מקרים שמשלם כפל. מקשה אביי עוד על רב יוסף שאמר שליסטי מזוין גנבו. אי טבעי כשאביי נאמר בתורה בפרשת שואל, ספר שמות פרק חב ב' פסוק י' ג', ונשבר עומד בעליו אין אמו שלם ישלם, כלומר, שואל חייב לשלם באופן שנשברה בהמה עומדה באונס. ואומרת על כך הברייתא, אין לי ללמוד מפסוק זה שחייב השואל לשלם, אלא בשבורה ומתה. אבל בגניבה ועבידה, אם נגניבה בהמה או שנאבדה, מניין שחייב לשלם? ובמסכת בבא מציע בדף צד יהי עמוד א' בירו, שאין ללמוד חיוב גניבה ועבידה בשואל ממה שחייב בשבורה ומתה, כיוון שבשבורה ומתה אין תקנה לבהמה, אבל בגניבה ועבידה שאפשר לתרוח ולמצוא את הגנב, ייתכן שאין לחייב עליו את השואל, אלא נאמר שהבעלים יחפשו אחר הגנב. ותוספות שם מוסיפים שאין ללמוד גם כן ששואל חייב בגניבה ועבידה ממה שחייב בשבויה, כיוון ששבויה על ידי ליסטים אי אפשר כל כך למצוא את הגנב כמו בסתם גניבה. אם כן, מקשה אביי, נאמר בתורה בפרשת שואל ונשבר ומת בעליו אין אמו שלם ישלם, כלומר שואל חייב לשלם באופן שנשברה בהמה ומתה באונס. אומרת על כך הברייתא, אין לי ללמוד מפסוק זה שחייב השואל לשלם אלא בשבורה ומתה. אבל בגניבה ועבידה, אם נגניבה בהמה או נאבדה, מניין שחייב לשלם? אמרת, יכול אתה לומר שאנחנו למדים דין זה מקל בחומר, ומה שומר שכר שפטר בו הכתוב מלשלם בשבורה ומתה, שנאמר בפרשת שומר שכר ומת, או נשבר או נשבע, אין רואה שבועת השם תהיה בין שניהם, ואף על פי כן חייב הוא לשלם בגניבה ועבידה, שנאמר ואם גנוב יגנב מעימו ישלם לבעליו. שואל שחייב לשלם בשבורה ומתה כפי שנכתב במפורש בתורה אינו דין שחייב בגניבה ועבידה? מסיימת הברייתא ואומרת, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה שאי אפשר לפרוח אותו בשום אופן. מסיים הבא את קושייתו, ואיסל כדאי תחימו לילדתך לומר שליסטי מזוין גנב הוא, המים, מדוע אמרו שאין עליו תשובה? למה אין על הקל בחומר הזה פרחה? והרי איקה למפרח אפשר להשיב על הקל בחומר ולומר מה לשומר שכר שחמור הוא משואל, שכן שומר שכר משלם תשלומי כפל בתואן טענת ליסטי מזוין, ולכן נחמיר בו הכתוב גם לשלם בגניבה ועבידה, ואין ללמוד ממנו לשואל הקל שבטענת ליסטי מזוין הוא משלם את הקרן, וגם אם אחר כך נמצא שהוא עצמו גנבו הוא פטור מכפל. אמר לי ישיב רבי יוסף, לעולם שומר שכר חייב כפל כשפטר עצמו בשבועת שקר על טענה זו, מכל מקום אין זו פרחה לקל וחומר. כיוון דקסבר, ראי טענה, הטענה של הברית הזו סובר שתשלום קרנה בלא שבועה, מה שמשלם השואל קרן ואינו יכול להיפטר בשבועה כשטוען שנגנבה על ידי ליסטי מזוין, עדיף המקפה לה בשבועה חמורה יותר מתשלומי כפל שמתחייב השומר שכר רק לאחר שנשבע על טענה זו ונמצאה בידו. בטעם הדבר, משום שחיוב הכפל אינו חומרה בדין שומר שכר, שהרי אינו מתחייב בו אלא לאחר שנשבע לשקר. אם כן, החיוב הוא על כך שנשבע לשקר ולא מפני שדינו של שומר שכר חמור יותר מדינו של שואל. ולפיכך אין לומר ששומר שכר חמור יותר ולפרוך בכך תקל וחומר. מנסה הגמרא להביא ראיה לשיטת רב יוסף שליסטים מזוין גנבו. אומרת הגמרא לאמא מסייע לה, אולי נאמר שיש סיוע לרב יוסף שליסטים מזוין גנבו. זאת ממה ששנינו בברייתא, הסוחר פרה מחברו ונגנבה ואמר עלה, אמר הסוחר, אף שאני יכול להישבע על כך שנגנבה ולהיפטר מלשלם, מכל מקום הרייני משלם ואיני נשבע, ואכן הסוחר שילם ולא נשבע, ואחר כך נמצא הגנב, הדין הוא שהגנב משלם את השלומי הכפל לסוחר. כפי ששנינו במסכת בבא מציע בדף למד ג' עמוד ב', שכל שומר שנגנבה ממנו הבהמה והיה יכול להיפטר בטענתו ושילם ולא פטר את עצמו בשבועה, זוכה בתשלומי הכפל. מבארת הגמרא את הראיה, סברוע, בני הישיבה שרצו לסייע לרב יוסף מברית הזו סברו, שברית הזו היא בשיטת רב יהודה, דאמר שסוחר כנושא שכר, דמי. דינו של סוחר כמו שומר שכר, ואף על פי שהוא נותן את שכר הפעולה, מכל מקום נחשב שומר שכר, כיוון שהחפץ נמצא אצלו להנאתו. בדין הסוחר להתחייב בגניבה ועבידה כשומר שכר, ולא כדעת רבי מאיר שדינו כשומר חינם שפטור בגניבה ועבידה. והטעם שבני הישיבה סברו כך, מפני שההלכה היא כדעת רבי יהודה, ועדיף להעמיד את הברייתא כפי ההלכה, כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל סברוע. ומדי קטני ממה שכתבה הברייתא ואמר הריני משלם ואיני נשבע, מכלל יש לדייק מזה, די ביי פטר לי נפשי בשבועה. שאם היה רוצה הסוחר, היה פותר את עצמו בשבועה ונפטר מלשלם, ומעתה יש לשאול איך ידעמי, באיזה גניבה מדובר. בפשטות יש לומר, כגון דקטיין טענת ליסטים מזוין שטוען הסוחר, טענת גניבה על ידי ליסטי מזוין, שהרי אם היה טוען טענת גניבה רגילה, לא היה הסוחר יכול להיפטר אפילו אם היה נשבע כדבריו, כיוון שדין הסוחר כשומר שכר שחייב על גניבה ועבדה, וחייב על גניבה רגילה, ואם כן אין הכרח לומר שמדובר בגניבה שנעשתה על ידי ליסטי מזוין. וקטני, ועל מקרה זה ממשיכה הברייתא ואומרת, ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לסוחר, שמע מינה יש ללמוד מכאן כדעת רב יוסף שליסטי מזוין גנבו. שהרי אם היה דינו כגזלן, לא היה נוהג בו בליסטים דין תשלומי כפל. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, מי סברת, האם אינך סובר שברייתא זו היא כשיטת רב יהודה דאמר, סוחר כנושא שכר דמי? דין מה שם התנא של הברייתא הזו כרבי מאיר סביר עלי, דאמר שסוחר כשומר חינם דמי ופטור גם בגניבה רגילה. ולפיכך אפשר לומר שמדובר בגניבה רגילה, ואין הוכחה שליסטים מזוין גנבו. בסברתו של רבי מאיר, כיוון שנותן שכר על השימוש בחפץ, ונמצא שאינו נותן שכר על שמירתו, שהשימוש אינו נחשב שכר על השמירה, מאחר שהוא משלם עליו. ולכן סוחר כשומר חינם דמי, ופטור גם בגניבה רגילה. בית אימא אומרת הגמרא, אם תרצה אמור דחייה זו בדרך אחרת לעולם הברית השנויה כרבי יהודה, וכדמחליף רבא ברבוע, ולפי מה שהחליף רבא ברבוע את שמות התנאים בברית ששנתה את שיטות רבי מאיר ורבי יהודה בדין הסוחר, בתני וכך רבא ברבוע שנה בברייתא, סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם, ולפי זה גם אם נעמיד את הברייתא כרבי יהודה, אפשר לומר שמדובר בגניבה רגילה, ומכל מקום פטור הסוחר מלשלם, אם ישבע כדבריו שנגנבה כדעת רבי יהודה, שסוחר דינו כשומר חינם. דחייה נוספת לראיה מן הברייתא, רבי זיירא אמר אין להוכיח שליסטי מזוין גנבו, מפני שיש לומר אחא במאי עסקינן כאן בברייתא במאה מדובר, בטוען הסוחר טענת ליסטים מזוין ונמצא שנגנב על ידי ליסטים שאינו מזוין, ולכן חייב הגנב לשלם כפל, כיוון שהייתה זו לפי האמת גניבה רגילה, וכיוון שהסוחר שילם ולא נשבע כטענתו שהיה זה ליסטי מזוין, הרי הוא, הסוחר, מקבל את הכפל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נפלה בהמה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה. ומדובר שאינה יכולה לרדת בעצמה, כי אם הייתה יכולה לרדת בעצמה, אפילו נפלה, התחייב לשלם מה שהזיקה, כיוון שתחילתו הייתה בפשיעה, לעניין ירידה, בסופו באונס, לעניין נפילה. כך תוספות בדיבור המתחיל נפלה. אבל הרשב"א חולק וכותב שאין זה נחשב תחילתו בפשיעה, משום שהאם נאמר שאינו רשאי להעביר צונו ברשות הרבים, אלא אם יוחזנה בזנבה? אז אם כן, שנינו במשנה, נפלה הבהמה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה, מפרשת הגמרא. במה הייתה הנעתה? בנפילה לגינה. אמר רב, מה שאמרה המשנה שנהנתה, המדובר הוא בנחבטה בנפילה הזו, שנפלה על התבועה ורמסה אותה ונתקלקלה, ונהנתה מהתבועה לפי שעל ידיה לא לקטה מהקרקע, ועל כן משלמת כפי הנעתה, ולא כפי הזקה, כיוון שהנפילה הייתה באונס. אז בפשטות כוונת רב, שדין המשנה שמשלמת מה שנהנית, זה דווקא בנחבטה, אבל כך מקשה הגמרא. מדברי רב, שדין המשנה שמשלמת מה שנהנית הוא רק בנחבטה משמע, אבל אם נפלה לגינה ואכלה מתבועתה, דינו שאפילו מה שנהנית אינה משלמת. וקשה, מה ההבנה בזה? מדוע שיהיה פטור? הבעלים של הבהמה. מנסה הגמרא ליישב ולבאר את דברי רב. לימה רב לטעמי. אולי נאמר שרב אמר זאת לשיטתו. דאמר רב, אם הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות ואכלה אותם בהמתו של בעל הבית והוסקה בהם, פטור המכניס, שהוא יכול לטעון היה לה שלא תאכל. וכאן גם כן טוען בעל הבהמה, שעל מה שנפלה אין לטובעו לפי שנפלה באונס, ומה שאכלה אחר כך גם כן לא ישלם, שהיה לה שלא תאכל. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, אחי אשתה, כי כך נראה בעיניך לדמות בין הדברים, להשוות בין הדברים, והרי אימור דאמר רב אטם, כל מה שאמר רב שם, שהיה לה שלא תאכל, זה רק איך דזכאי, אחד שניזוקה הבהמה, דמצי אמר לי, מרא דפירא לא משלמנה, שיכול לומר בעל הפירות לבעל הבהמה, שאינו חפץ לשלם על מה שניזוקה, לפי שהיה לה שלא תאכל. אבל להזוקה אי אחריני דפטירה לשלומי, מי אמר? אבל לפוטרמי לשלם על מה שהזיקה אחרים, האם גם זאת אמר רב? ודאי שלא. ובהכרח שאין זה כלול בדבריו שם, ואם כן חוזרת הקושייה, כיצד אמר רב שהמשנה עוסקת דווקא בנחבטה, שמשמע מכך שהיא מחלה פטור, חוזרת בהגמרה ומבארת את דברי רב באופן אחר, אלא לא מבעיה כאמר, רב אמר את דבריו בדרך של אין צריך לומר, דהיינו, לא מבעיה, אין צריך לומר שהיא מחלה מתבועת הגינה, אף שלא פשע בשמירתה כלל די משלמת מה שנהנית באכילתה זו, משום שסוף סוף נהנית, אבל אם נפלה ונחבטה ונהנתה, רק במה שהגנה עליה, התבועה שלא תספוג חבלה, אם השם התומר שבעל הגינה כמבריח הרי מנכסי חברו, הוא כאדם הרואה אריה בא להזיק את נכסי חברו ועמד ויבריחו והציל את הנכסים שעדינו, שבעל הנכסים פטור מלשלם לאותו אדם שיבריחו, כיוון שמצווה עשה. דהיינו שהעמדו חכמים שכוונתו היא לשם מצווה ולא בשביל ליטול שכר. וכן כאן החבטה אמורה לבוא היא כארי, ובעל הגינה הוא כמבריח את הארי עם התבועה שבגינתו שהצילה את הבהמה מריסוק איברים. ומה שנהנית נמי גם כן לא משלם, לפיכך כמה שמלן משמיענו רב שגם במקרה זה עליו לשלם את הנעת הבהמה. וכמה זה? שיעור כמה אדם משלם עבור זה שבהמתו הנופלת טיפול על התבועה ולא על הקרקע. ואם אכלה משלם דמי סעורים בזול, כך אומר המאירי. שואלת הגמרא, ואם האחי נמי, מדוע לא לומר שאכן כך הוא שבעל התבועה כמבריח הרי מנכסי חברו הוא, ובעל הבהמה יהיה פטור? משיבה הגמרא, חלוקים המקרים ביניהם, מבריח הרי מנכסי חברו, מי דעתו הוא? בבחירתו הוא הבריח את הארי, וכוונתו לשם מצווה ולא בשביל שכר, ועל כן אין לו לקבל על כך שכר. ואילו היי זה שהופסדה תבועתו כאשר נפלה הבהמה עליה, לאו מדעתו היה הדבר, ועל כן יקבל שכר על כך. הנה מחילוק נוסף, מבריח הרי מנכסי חברו, לית לי פצידה, לא הופסד בהברכה הזו, ועל כן לא יקבל שכר, ואילו היי זה שהבהמה נפלה על תבועתו, אית לי פצידה, יש לו הפסד בכך שנמעכה התבועה שלו ונרמסה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל אינמי, שאין כאן מחלוקת, כדי לחייב על הצלה יש צורך בשני תנאים. שיהיה בעל כוחו ושיהיה לו הפסד, ולכן מי שפרה חובו של חברו נחשב מבריח הרי ואין על הלווה לשלם לו. לפי שאף שיש לו הפסד, מכל מקום מדעתו עשה. ועוד מוסיפים התוספות שבמקום שהצילו מנזק ברור ומוכח, מקבל את שכרו ואין צורך בשני התנאים. ומה שפטור בפורע חובו של חברו, זה משום שאין הפסדו ברור. כנאמר בתלמוד הירושלמי שיתכן שהיה מוכל לו על חובו. ומה שבנפלה לגינה הוא צריכו לומר שאין זה מדעתו ושיש לבעל התבועה הפסד, זה משום שגם כאן לא הייתה ניזוק את הבהמה, והייתה אך נחבלת בלבד, אלא שבעל הבהמה נוח לו שלא תחבל. מבררת הגמרא מהי נפילת אונס שאינו חייב בה, אלא להנעתה. איך היא נפלה, באיזה אופן נפלה לגינה, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדבר הזה. רב כהנא אמר, מדובר כאן שהוחלקה בהמה במימי רגליה, כאשר הייתה מהלכת ברשות הרבים, שזהו אונס, שאין להעלותו על הדעת ולהישמר ממנו. רבא אמר, מדובר כאן שדחפתה חברתה. מבררת הגמרא את המחלוקת. מן דאמר, רבא שאמר שמדובר שדחפתה חברתה, כל שכן שהוחלקה במימי רגליה נחשב לדעתו אונס ופטור בעל הבהמה על נפילה זו. ומן דאמר רב כהנא שאמר שמדובר שהוחלקה במימי רגליה, משום שלדעתו רק זה נחשב אונס. אבל אם דחפתה חברתה, פשעה ומשלמת כל מה שהזיקה, ולא רק מה שנהנתה בנפילה, באכילה או בחבטה. והטעם לדבר הוא, משום דאמר לבעל התבואה לבעל הבהמות, היא באה אלך אבורי אחד אחד, היה לך להעבירן אחת אחת בכדי שלא יהיה רק כן שתדחוף אחת את חברתה ותיפול ותזיק. ובמסכת בבא מציע בדף צדיק ג' עמוד ב' חייב רב פאפה רואה שלא העביר את בהמותיו אחת אחת ונפלה אחת למים מדחיפת חברתה. וכתב הראש בשם התוספות שרק מפני שהוא שומר שכר חייבו, אבל אין פשיעה בכך, הוא כדעת רבה כאן. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת אודות גדרי הפטור בנפילה זו מתשלומי ההזק. אמר רב כהנא, לא שנו, לא נאמר במשנה שאם נפלה ואכלה משלמת רק מה שנהנית, אלא על מה שאכלה באותה ארוגה מיד, שכיוון שנפלה וראתה תבועה תחתיה, לא יכלה לעצור בעצמה שלא לאוכלה, והנוסה היא. אבל אם הלכה מארוגה לארוגה ואכלה מארוגה אחרת, משלמת בארוגה השנייה כל מה שהזיקה. ומדובר שיכולו לתרוח ולהוציאה משם, שאם לא כן הנוסו בארוגה זו כבראשונה, אומר הראש. ורבי יוחנן אמר, אפילו הלכה מארוגה לארוגה, ואפילו כל היום כולו היא מהלכת בגינה ואוכלת, אינה משלמת אלא מה שנהנית. ובייר הראש שכל השדה נחשבת כאותה ארוגה, והתורה לא חייבה על אותה ארוגה. והרשב"א בשם הראב"ד כתב שפטור משום שמשמיים כן עשו. עד שתייצב ותחזור לדעת הבעלים, שאז היא משלמת מה שהזיקה. בבארת הגמרא אמר רב פאפה, לא תימה אל תאמר שכוונת רבי יוחנן היא, עד שתייצא לדעת הבעלים של הבהמה, שידעו שיצא מהגינה ותחזור לדעת הבעלים שלא נעל בפניה כראוי, אלא כיוון שיצאה לדעת הבעלים מהגינה, אף על פי שחזרה שלא לדעת הבעלים, שנעל בפניה כראוי ויצא חייב, מה איתה מה? מפני מה הוא חייב, אפילו אם שמר כראוי, משום דאמר לבעל התבואה, כיוון דיאלפה, כיוון שלמדה לאכול שם מעטה, כל אימת דמשתמת לאטם, ראתה, כל זמן שהיא יכולה להישמת, לשם היא רצה, והיה עליך לשומרה שמירה מעולה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ירדה בהמה כדרכה שלא נפלה, והזיקה באכילת ארוגה בשדה, משלמת מה שהזיקה. מביאה הגמרא ספק עודו דרך ההזק. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, ירדה בהמה כדרכה לשדה וילדה שם, והזיקה את הגדל שם, במי לידה שיצאו ממנה. מה ומה הדין? האם בעליה חייב בנזקיה? מקביל רבי ירמיה את ספיקו שאין זה לפי כולם. אליבא דמנדא אמר, לפי הסובר שכל נזק שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, לא תיבא אלך, אין לך להסתפק. שוודאי הוא חייב בנזקיה, אשר התחילתו בפשיעה, שהיה לו לשומרה שלא תירד ותאכל, וסופו באונס, שלא היה יודע שתלד שם. וגם באופן זה חייב, כי תיבא אלך, מה שיש להסתפק, זה אליבא דמנדא אמר, לפי הסובר שתחילתו בפשיעה, וסופו באונס פטור, ומצד זה יש לפוטרו כאן. מהי, מה הדין בזה? וצדדי הספק, מי אמרינן? האם אנחנו אומרים, כיוון שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, אילכך הוא פטור, או דילמה, או שמה יש לומר, אחה, כאן, שונה הדבר, ויש לחייבו לפי שכולה בפשיעה הוא. דקייבל דקחזי, דקריבלה למילה, דיבאלה לנטורה, ולהסתמור ראי בגבה. כיוון שהוא רואה שהיא קרובה ללדת, היה לו לשומרה ולהיזהר בשם התזיק בלידתה, ופשע במה שלא שמרה. מסיקה הגמרא, תיקו, יעמוד הספק כמות שהוא שלא הוכרע. תיקו, ראשי תיבות תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה בעזרת השם וישועתו במהרה, יתרץ קושיות ואי בעיות, כולל את הספק הזה. ויש אומרים שתיקו זה רוב המילה תיקום. תעמוד השאלה במקומה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כיצד משלמת מה שהזיקה, שהיא מחלה ארוגה בשדה שמין ביצעה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, שאין שמין רק את הארוגה שאכלה, כמה נפסדה בדמיה, שאז ישלם סכום רב, אלא שמים שטח ביצעה שבו הארוגה בחמה ירד ערכו בגלל נזק הארוגה, ובאופן זה הוא משלם פחות, מאחר שבקניית ביצעה אין ערכו נפחת הרבה אם חסר בו רק ארוגה אחת. ואילו תוספות בדיבור מתחיל שמין, מפרשים שמדובר כאן שאכלה ביצעה, היינו שאה פירות, ונקרא ביצעה לפי שהוא מחובר לקרקע, אבל לא שאכלה ביצעה במשמעותו הרגילה, דהיינו גודל של שאה, זרע, שהוא שטח של 50 אמה על 50 אמה, כי אם מתי היא תוכל לאכול כמות כה גדולה. ושמין כמה יפה השדה בלעדי אותה שאה וכמה יפה אימה. מביאה הגמרא את מקור הדין, מבררת הגמרא מן הנמילי. מאיכן אנו יודעים שכך היא השומה? אמר רב מתנה דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד' לגבי נזק של אכילת בהמה בשדה, ובער בשדה אחר, ומה שכתבה התורה בשדה אחר מלמד, ששמין את הנזק על גב, אגב, שדה אחר, וכמו שהתבאר ואין מחשבים את הנזק, לפי נזקה של אותה ארוגה שאכלתה לבדה. ומכאן אומר הראש, מקור למה שהקלו בגמרא לקמן בפרק החובל בשומת נזיקין של חבלות ששמים נזק יד בכמה פחת ערכו להימחר לעבוד וכדומה. מבררת הגמרא את ההכרח מהפסוק לדרשה הזו. שואלת הגמרא, אי הוא ביער בשדה אחר מבא אליי, הרי הוא נצרך להפוקי למעט בהמה שהזיקה באכילתה, בנזק שן או אגב הילוכה, נזק רגל ברשות הרבים שפטורה, ואיך ניתן ללמוד מפסוק זה גם את זה ששמין את הנזק אגב שדה אחרת? מיישבת הגמרא, אם כן, אם לא בא הפסוק אלא לפתור נזקים אילו ברשות הרבים, לכתוב רחמנה שתכתוב התורה וביער בשדה חברו, אינמי, או שתכתוב וביער שדה אחר. מהי, למה כתבה התורה וביער בשדה אחר? הרי זה בא ללמד ששמים את הנזק על גב שדה אחר. שואלת הגמרא, ואימא כולי לאח יודעתה, ושמה נאמר שכל הפסוק וביער בשדה אחר בא ללמד רק דבר זה, ששמים אגב שדה אחרת, ולא את הדין לפתור נזקים אילו ברשות הרבים, ואם כן להפוק אילו להוציא ולפתור נזקים אילו ברשות הרבים מנהלן, מאיכן אנו למדים? יושבת הגמרא, אם כן, אם לא בא כתוב אלא ללמד שהשומה אגב שדה אחרת, לכתבי רחמנה, שהתורה תכתוב את הפסוק הזה גבי אצל דין התשלומין דלהלן בפסוק, כנאמר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, כך תאמר התורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר, שישלם מהטוב שבנכסיו עבור הנזק לפי ערכו לעומת שדה אחרת. למה לדקת ורחמנה? למה כתבה התורה דין זה של השומה גבי וביער? לגבי מה שאמרה וביער שעוסק בתיאור הנזק עצמו, שמה מינה, מה שמה מזה? שיש ללמוד מהפסוק, תארתי שני דינים אלו, האחד שפטור ברשות הרבים ולכן נכתב שדה אחר, כאן, ולא להלן בתוך עניין התשלומין, והשני שהשומה נעשית אגב שדה אחרת, ולכן אמר בשדה אחר ולא בשדה חברו, או שדה אחר. דנה הגמרא כיצד היא השומה הזו, מבררת הגמרא איך היא שיימינן כיצד שמין, את אותו בית צאה שבמשנה שבו מחשבים את נזק הארוגה. והיינו משום שיש לצדד שאין לה שום בית צאה בפני עצמו. כפי שיובל להלן בדברי רבי יוסי בר חנינה. מביאה הגמרא מחלוקת בדבר, אמר רבי יוסי בר חנינה, שמים את בית הסאה לפי ערכו כשהוא ב-60 סאין. מפני שאם ישום הוא בית צאה לעצמו יפסיד המזיק, משום שבית צאה הוא שטח מועט ואינו מצוי להימחר. ולעניים שאין ידם משגת לקרקע גדולה הוא נמכר ביותר מערכו, ולכן אין לחשב כן, אלא יש לחשב מחיר קרקע גדולה של 60 סאים ולחלק את מחירה ל-60, כדי לדעת את מחירה של סאה, ושוב יש לחשב כמה יורד ממחיר זה בנזק הארוגה. וכותבים התוספות בדיבור מתחיל שמין, שאף שבמשנה נאמר בית סאה, קוראת לה הגמרה כאן סאה, ואין בכך תימה שכן דרך הגמרה. ואפשר לומר שמדובר בסאה ממש, דהיינו סאה חיטים שצמחו ולא בבית סאה שהוא שטח של סאה זרע וגודלו 50 אמה על 50 אמה, ולמרות שבמשנה נאמר בית סאה ומשמע לכאורה שטח זריע של סאה חיטים, אין זה אלא משום שהן מחוברות לקרקע ולכן כינו אותם כך. ואין לחשב מלכתחילה את ערך הארוגה ב-60 סאים, משום שאז לא ישלם המזיק כלום, שאין ערכם יורד מפני ארוגה אחת ולכן מחשבים בסאה, אלא שאת ערך הסאה מחשבים לפי כמות של 60 סאים. זוהי דעתו של רבי יוסי ברב חנינה. רבי ינאי אמר מחשבים תרכב חצי סאה ב-60 תרכבים, דהיינו ב-30 סאים, שאין משארים ב-60 סאים מפני שהיא שדה גדולה מדי, מכדי שיקנה אותה אדם בינוני וקטנה מדי בשביל המשופע בנכסים, ולכן אין קונים מצויים לה וערכה נמוך, ואם יחשבו בה יפסיד הניזק, אלא מחשבים סאה ב-30 סאים, שזהו גודל שדה לאדם בינוני. ותרכב הוא קיצור של טרי וקו, כלומר 3 קבין, ובסאה יש 6 קבין, ובחצי סאה 3 קבין. וחישוב זה עולה כחישוב של סאה ב-30 סאים, אלא שרצה לנקוט 60 בדומה למספר שנקט רבי יוסי בר חנינה. כך אומר אמר המשיף. בדעה שלישית חזקיה אמר מחשבים כלח שאכלה, דהיינו את הארוגה ב-60 כלחים כמותו, כמה ערך הנזק בשטח הגדול ממנו פי 60. תוספות חולקים על רש"י ומבארים שהמשנה מדברת שאכלה סאה ושמין אותה אגב השדה, והגמרא מבארת מהו גודלו של השדה, אם לפי חישוב של סאה ב-60 סאים או של תרכב ב-60 תרכבים, או שלעולם מחשבים 60 כנגד הנזק. והרשב"א פירש בשם הראב"ד והר"ח, שאם אכלה שאה שהוא דבר גדול, שמים בשישים שלא לקחיש את המזיק. ואילו אם אכלה פחות מכאן, שמים רק אגב הארוגה והשדה ולא בשישים. וכן לרבי ינאי בתרכב ולחיסקי אפילו כלח שמים בשישים. ומה שנזכר במשנה שאה זה לאו דווקא. מקשה הגמרא מברייתא מאיתי וישנינו בברייתא אכלה קו או קביים, אין אומרים תשלם דמיהן לפי ערך של קו או קביים בשוק, אלא רואים אותה את הארוגה כאילו היא ארוגה קטנה ומשערים אותה. ואומר תוספות רבינו פרץ שהכוונה היא שאפילו אכלתם במקומות נפרדים, אין מחשבים כל אחד בפני עצמו, אלא רואים אותם כמחוברים יחד. מבררת הגמרא מעילה, והאם אין הכוונה שמשערים אותה בפני עצמה ולא אגב כמות גדולה יותר, וקשה על כל הדעות האמורות ששמים בשישים. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכוונה שמשערים אותה בפני עצמה, אלא הכוונה שמשערים אותה בשישים וכאחת מהדעות לעיל, בשישים שאים או בשישים תרכבים או בשישים כלחים. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת דינים נוספים בשומה זו, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. אם אכלה קו או בית קור אין שמין את שווי הקו שאכלה, מפני שבכך הוא משביחו גורם לו להרוויח, ולא שמים את שווי בית הקור שאכלה מפני שפוגמו גורם לו להפסיד. מבררת הגמרא מהי כאמר, מה כוונת הברייתא, אמר אף פאפה אחי כאמר, כך כוונתה, אין שמין קו שאכלה כמה שוויו בתוך כמות של 60 קבים, שאין מחשבים כמה ערך 60 קבים וישלם 1 חלקי 60 ממנו, מפני שמשביח מרוויח המזיק שמשלם רק מעט, כי כמות של 60 קבים אינה נמכרת שהיא גדולה מדי בשביל עני ומועטת מדי בשביל אדם בינוני וכל שכן אדם עשיר, ועל כן מחירה נמוך וחישוב הנזק יהיה מועט. ועוד שאין חיסרון של קו ניכר בכמות 60 קבים, אלא שמים קו בשאה ושאה ב-60 שאים, וכך ישלם. ומוסיפה הברייתא וכן לא שמים קור שאכלה כמה שוויו ב-60 קורים, מפני שפוגם שמפסיד המזיק, שמשלם הרבה. שאדם המשופע בנכסים הרוצה קרקע גדולה של 60 קור מוכן לשלם עליה יותר מערכה, ועל כן מחיר הקור יהיה יקר יותר. ועוד שחיסרון של קור בשטח של 60 קורים הוא ניכר מאוד, ועל כן באופן שאכלה קור שמים כל שאה ממה שאכלה ב-60 שאים וכך ישלם. מביאה הגמרא דחייה לביור הזה, מה תקיף לה רבונה בר מנוח, מקשה רבונה בר מנוח, היי מה שנאמר בברייתא ולא בית קור, לא היה לברייתא לומר כך, אלא ולא קור מבעלי. כך הייתה צריכה הברייתא לומר, כפי שאמרה מתחילה אין שמין קו ולא אמרה בית קו. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל שמין, שהקושיה היא רק ממה ששינתה הברייתא את לשונה, ולא משום שלקור אין קורים בית קור. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא פירוש אחר, אלא אמר רבונה בר מנוח משמי דרב אחא ברי דרביקה, אחי קטן, ייקח כוונת הברייתא, אין שמין קו שאכלה בפני עצמו כמה שוויו בשוק, מפני שמשביח ניזק, מרוויח הניזק ומפסיד המזיק, שערכו רב מאילו נישום אגב שטח גדול יותר, ולא שמים קו זה בשטח גדול של בית קור כמה שוויו מתוך בית קור, מפני שפוגם ניזק, מפסיד הניזק ומרוויח המזיק, שערכו אינו כלום, שאין קרחת של קו ניכרת בשטח גדול כזה, אלא שמים ב-60. ולכל מנדה אמר כשיטתו, ב-60 שאים או ב-60 תרכבים. מביאה הגמרא מעשה מעניין זה של שומה אגב שדה אחר. ההוא גברא מעשה היה באותו אדם דקץ קשבה מחברי, שקצץ דקל של חברו. עתה לקמי דרש גלותה באה ניזק לפני ראש הגולה, ממונה על היהודים, אמר לרש גלותה לדידי חזילי, אני ראיתי את אותו הדקל, ותלתה תעלתה בקינה אבו קיימה. היו שם שלושה דקלים יחדיו, והכוונה לדקלים קטנים. ואב ושב ובשוויים היה מאה זוזי. על כן, מאחר שהזקת דקל אחד זיל אב לי, לך ותן לו תלתין ותלתה ותלתה 33 זוזים ושליש זוז. שלא הקלה התורה למזיק אלא בנזקי בהמה שאינה בדעת, ולא בנזקי גופו. אמר אותו מזיק, גבי ריש גלותה דדיין דינה דפרסה, למה לי? מה לי ללכת אצל ריש גלותה אדן דינם של פרסים שאינו דין תורה? עתה לקמי דרב נחמן, בא לפניו של רב נחמן, אמר לרב נחמן שישום את שווי הדקל מה ערכו כשהוא ב-60 תקלים וכך ישלם. אמר לרבה לרב נחמן, אם אמרו בנזקי ממונו יאמרו בנזקי גופו? אם אמרו כשממונו הזיק כגון בהמתו שמקילים ושמים את נזקו ב-60, האם יש להוכיח מזה שיאמרו גם כן בנזקי גופו? דהיינו כשהזיק בעצמו בידיו שישום את נזקו ב-60, ומיניים לך שגם בזה מקילים כך? אמר לאביי לרבה, בנזקי גופו שנך סבור שאין מקילים לשום ב-60, מהי דעתך? מאיכן למדת הזאת? דתניה. שנינו בברייתא, המבקיר המשחית ומחלה כרמו של חברו כשפירותיו עדיין סמדר ואינם גמורים כמה ישלם, רואין אותו את מה שהזיק, כמה הייתה יפה, כמה הייתה שווה קודם לכן לפני שהזיק, וכמה היא יפה עתה לאחר מכאן, לאחר שהזיק. עד כאן דברי הברייתא, ואילו ששמים את נזקו בשישים, לא קטן, היא לא נאמר בברייתא. ומזה רצית ללמוד שאין באדם את הקולה הזו, כיוון שהזיק בידיים ממש, ורק בנזקי ממונו הקלה התורה כך. אם רצית לומר כך, קשה, אתו גבי בהמתו, נמי מילו תניה, כי היי גבנה, אם לא שנינו גם לגבי בהמה, ברייתא שמדברת באופן זה שבהמה הזיקה, ולא נאמר בה ששמים בשישים, נתניה שנינו בברייתא, בהמה שקטמה, חתכה וקלטה נטייה את צעיר. רבי יוסי אומר, גוזרי גזירות מטילי כנסות שבירושלים, והם אדמון וחנן בן אבי שלום, כאמור במסרת כתובות בדף קוף דלת עמוד ב', אומרים, אם הזיקה נטייה בת שנתה משלם שתי כסף, אם הזיקה נטייה בת שתי שנים משלם ארבעה כסף. ושיעורים אלו הם שיעורי המינימום, דהיינו שפחות מזה אינו משלם. אמנם ודאי שאם לפי חישוב בשישים עולה ערך הנטייה על סכום זה, עליו להוסיף ולשלם, כך אומר תוספות רבינו פרט. אכלה חזיז שחת, דהיינו תבועה שעדיין לא צמחה דייה, רבי יוסי הגלילי אומר נידון במשויר שבו. דנים ומחשבים את הנזק לפי הערך שיהיה לנשאר בערוגה בימי הקציר, דהיינו שמשארים כמה נפסד הניזק במה שהיה יכול השחת להוסיף ולגדול אילו לא הייתה הבהמה אוכלת. ואכן אם נשתדף הנשאר לא ישלם, משום שיש לומר שגם השחת שנאכל היה סופו להשתדף. כך משמע בדברי התוספות דף נ"ט עמוד א' בדיבור המתחיל, אכלה. וחכמים אומרים רואים אותה את הקרקע, כמה הייתה יפה, כמה הייתה שווה עם השחת, וכמה יפה עכשיו ללא השחת, ומה שנתמעטו דמיה, את זה משלם. ואם אכלה ענבים שהם סמדר דקים בתחילת גידולם, מיד לאחר שפרחו, רבי יהושע אומר, רואין ומדמים אותן כאילו הן ענבים גדולות שעומדות להיבצר. וכפי ערך ענבים גדולים כך משלם. והיינו שדנים מה היה שוויים אילו גדלו, בדומה לאמור לאל בחזיז שנידון במשויר שבו. ואומנם שם יש צורך שישתייר בפועל כדי לדון על פיו, כפי מה שיהיה שווה. ואילו כאן משארים עכשיו, ואין נידונים לפי המשויר. וחכמים אומרים, רואים כמה הייתה יפה הקרקע עם הענבים, וכמה יפה עכשיו בלעדיהם, ומה שנתמעטו דמי המשלם, וחישוב זה, הוא כול על המזיק שמשלם פחות. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, במה דברים אמורים ששמים את הנזק אגב הקרקע, ומשלם לפי מה שנפחתה הקרקע בדמיה, בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים. אשכולות הגפנים והתאנים והנראים בשעת חניתה. אולם עדיין לא פרחו להיות פירות גמורים, אבל אם אכלה תאנים ביותם פגים, או ענבים ביותם בוסר ובגודל פול הלבן ונחשבים כפירות גמורים, רואינו מדמים אותם את ענבי הבוסר כאילו הם ענבים העומדות להיבצר, וכן רואים את הפגים כאילו הם תאנים גמורים, ומחשבים את ההפסד לפי מחיר ענבים ותאנים גמורים. עד כאן דברי הברייתא. אז נסכם את הדעות שבברייתא, שקטמה נטייה, דעת רבי יוסי, שעל נטייה בת שנתה משלם שתי כסף, על נטייה בת שתי שנים ארבע כסף, אכלה שחת או סמדר, לרבי יוסי הגלילי כשאכלה שחת נידון במשויר שבו, לחכמים רואים כמה הייתה הקרקע יפה להימחר, עם שחת או עם סמדר וכמה בלעדיהם. דעה שלישית לרבי יהושע כשאכלה סמדר רואים אותם כאילו הם ענבים שעומדות לבצירה, דעה רביעית לרבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, כשאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים רואים כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, שאכלה סמדר פגי תאנים ובוסר ענבים רואים אותם כאילו ענבים עומדים לבצירה. אז כאמור עד כאן דברי הברייתא, ומכאן מוכיח הבעיה שגם אם לא נאמר במפורש ששמים בשישים, אין לדייק מזה שאין שמים כך, דקטני מיד. על כל פנים נאמר בברייתא וחכמים אומרים רואים אותן כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, ולא קטני לא נאמר ששמים בשישים, ואף שמדובר על נזקי בהמתו שוודאי נשומעים בשישים, אלא מה היית לך למימר? אלא מה יש לך לומר שאף שלא נאמר כך במפורש? כך הוא הדין ששמין בשישים, החנמי, כך גם בנזקי גופו, בהם מדובר בברייתא ליל, יש לומר שהם נשומעים בשישים, אף שלא נזכר כך בברייתא. מביא אביי את הדעות הסוברות שמחשבים מה שאכלה לפי המשויר שבו. אמר אביי, רבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל, שניהם אמרו דבר אחד ושיטה אחת להם, ומפרט אביי. שיטת רבי יוסי הגלילי היינו עד אמרן, מה שהובא ליל משמו, שבהמה שאכלה חזיז נידון במשויר שבו, כפי מה יהיה ערכה בימי הקציר אילו לא הושחתה. ושיטת רבי ישמעאלי, מה דתניה מה ששנינו בברייתא נאמר בתורה לגבי מי שהזיקה בהמתו ממון של אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, וכוונת הכתוב שישלם כפי מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, וכאשר יבואר דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב ללמד את מה שאמר רבי ישמעאל, אלא בא ללמד שיש לקבות לנזיקין את מה ששמו והטילו על המזיק לשלם מן הקרקע העידית שיש לו, וקל וחומר להקדש שגובה מן העידית. ובפשטות כוונת רבי ישמעאל ששלם מיטב שדהו של ניזק או מיטב כרמו של ניזק, היינו ששלם שווי של ארוגה, שמינה, אף שאכלה רק כחושה. אבל הקשו על הפירוש הזה לאל בדבב עמוד ב', מדוע שהמזיק ישלם יותר ממה שהזיק? וכדי ליישב את הקושייה הזו, לא תאים אל תאמר כתירוצו שם, של רבי דיברבין, דאמר רבי דיברבין שרבי ישמעאל דיבר בחגון, שאכלה ארוגה בין הארוגות ולא ידינן, ואין לנו יודעים מכחושה הווי. אם הייתה זו ארוגה כחושה או שמינה הווי, או הייתה שמינה, דאמרין עלי למזיק קום שלים, תשלם לניזק שווי של ארוגה שמינה במיטב דעיק אשתה, כפי שוויין של הארוגות השמינות בשדה עכשיו, וזו כוונת רבי ישמעאל מיטב שדהו של ניזק, כפי המיטב בארוגות האחרות עתה. דאחי לא אמרינן, שאין לומר כך כדברי רבי אידי ברבין. מה הייתה מה? מפני מה נתחים דבריו של רבי אידי ברבין? מפני שההלכה היא בספק ממון שהמוציא מחברו עליו הראיה. מי שתובע ובא להוציא ממון מחברו עליו מוטלת חובת הראיה להוכיח כדבריו. ואם לא יוכיח, אין חברו חייב לתת לו דבר. אף כאן, אם אכן אין יודעים ממחלה שמנה או כחושה, אין צורך שישלם כפי שוויה של ארוגה שמנה. ואין זו כוונת רבי ישמעאל שישלם במיטב של עכשיו. אלא כוונת רבי ישמעאל שישלם במיטב דלקמי שיגיע אחר כך. ומה הניעו? ומהו המיטב הזה? כי יחד סליק, כפי מה שיעלה בארוגות בימות הקציר, שלפי זה אנחנו יודעים כמה היה צריך לגדול כאן, לולי שאכלה, וסכום זה, יפסידו ועליו לשלמו. הרי שאף רבי ישמעאל סבר כרבי יוסי הגלילי ששמים לפי המשויר שבו. ממשיכה הגמרא לבאר את הברית, אמר מר, אמר החכם, מחלס מדה רבי יהושע אומר, רואין אותן כאילו הם ענבים עומדות להיבצר, וחכמים אומרים, רואים כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, באמת דברים אמורים ששמין את הנזק אגב הקרקע, ומשלם לפי כמה שנפחתה הקרקע בדמיה, בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים, אשכולות הגפנים והתאנים קודם שפרחו. מדייק את הגמרא, דווקא אם אכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים שעדיין לא פרחו, בזה הדין שמחשבים את הנזק כפי שוויים אגב הקרקע. הסמדר, אבל אם אכלה סמדר שהם הענבים מיד אחר שפרחו, בזה הדין שרואים ומחשבים אותן, כאילו הם ענבים עומדות להיבצר, אבל קשה, הם הסיפה, הם אור ובארץ סוף דברי רבי שמעון, שאמר, אבל אכלה פגים ובוסר, רואין אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר, ויש לדייק, דווקא אכלה פגים ובוסר שהם כפירות גמורים, הוא דרואין אותן. דווקא בהם מחשבים אותם כאילו הם ענבים העומדות להיבצר. אבל אם אכלה סמדר שהם ענבים מיד אחר שפרחו, הדין הוא שרואים אותן כמה היא השדה יפה עכשיו אחרי שאכלתם, וכמה הייתה יפה קודם לכן, וישלם את ההפרש. ונמצא שבדעת רבי שמעון יש סתירה בין משמעות הרישה למשמעות הסיפה בדינו של סמדר, האם דינו כלולבי גפנים או כבוסר. משיבה הגמרא, אמר אבינה כרוך ותני, תחבר ותצרף את הסמדר למקרים השנויים בברייתא ושני בכך. במה דברים אמורים בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים? אבל אכלה סמדר פגין או בוסר, רואין אותן כאילו ענבים העומדות להיבצר, ועכשיו לא קשה דבר, כדין סמדר, כדין פגים ובוסר. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שלדעת רבי שמעון בן יהודה, דין סמדר שרואים אותם כענבים העומדות להיבצר? רבי שמעון בן יהודה, היינו רבי יהושע, שאמר את הדין הזה בברייתא על סמדר, ואילו בברייתא נראה שרבי שמעון בן יהודה חולק על רבי יהושע. וישבת הגמרא, אף ששניהם סוברים שרואים אותם כענבים העומדות להיבצר, מכל מקום איקה בעיניי יש ביניהם הבדל לגבי כחש גופנה, מה שמכחישים ומחלישים הענבים את עץ הגפן. שאם הבהמה לא הייתה אוכלת את הענבים והיו נותרים על הגפן עד הבציר, אף שהיו גדלים וערכם היה רב יותר מאשר כשאכלתם, מכל מקום ערך הגפן היה יורד מפני שהענבים יונקים מלחלוכותו. ונחלקו רבי שמעון בן יהודה ורבי יהושע, האם מנקים מהתשלום על ערך הענבים העומדות להיבצר את פחת הגפן שנמנע מהניזק על ידי אכילה זו, ולא מסיימי, ואין הדבר מבורר מי מהם סובר שמנקים ומי מהם סובר שאין מנקים. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל איקה בעיניי, ולמרות שבדרך כלל נוקטים שהתן האחרון בא להוסיף על קודמו, וכן כאן נאמר שרבי שמעון בן יהודה בא להחמיר בתשלומין, אין לכך לומר זאת כאן, כיוון שרבי שמעון בן יהודה בא אחר דברי חכמים, ושמה לא בא אלא להוסיף על דבריהם שמשלם כענבים העומדות להיבצר, ולא רק כשוויים עכשיו, ולא בא להוסיף על דברי רבי יהושע. ובאמת ייתכן שרבי יהושע סובר שמשלם גם את הכחש ואין מנקים, ורבי שמעון מקל וסובר שמנקים. אביי אמר מסיימי ומסיימי, הדבר מבורר גם מבורר. ומן תנא דחייש לכחש גופנה, מי הוא התנא הסובר שיש לחשב ולנקות מהתשלום את מניעת פחת הגפן? רבי שמעון בן יהודה הוא. וכפי שלמדנו במקום אחר, דתניא שנינו בברייתא לגבי מי שאנס בתולה, שעליו לשלם בושת ופגם, ואם היא נערה, התשלום לאביה ומשלם גם כנס 50 שקל כסף, וכמו כן עליה לסייטה לאישה ואסור לו לשלחה כל ימיו. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון בן מנסיה, האונס בתולה אינו משלם את הצער של הבעילה, מפני שסופה היה להצטער תחת בעלה, ועתה שבא עליה, לא יהיה לצער זה. אמרו לו חכמים לרבי שמעון בן יהודה, אינו דומה צערה של נבעלת ברצון, לצערה של נבעלת באונס, ולכן עליו לשלם את הצער, משום שבבעילה ברצון, תחת בעלה, אין צער כמו בבעילת אונס. ולמדנו מכאן שדעתו של רבי שמעון בן יהודה היא שבחישובי נזקים יש לנקות מהתשלום את מה שמנע מהניזק הפסד שהיה בא בעתיד לולי הנזק. וכגון באכילת צמדר יש לנקות את פחת הגפן שנמנע מהניזק בגלל אכילה זו. וכיוון שרבי שמעון הוא זה שחושש לכחש גופנה, בהכרח שרבי יהושע הוא זה שאינו חושש לכך, ועל כן אמר רביי מסיימה ומסיימה. הדבר מבורר גם מבורר. מביאה הגמרא תנאים נוספים הסוברים כך. אמר רביי, אני תנאי, אלו התנאים שיובאו בהמשך, ורבי שמעון בן יהודה אמרו דבר אחד ושיטה אחת להם. ומפרט רביי, שיטת רבי שמעון בן יהודה, היינו הדה אמרן, מה שהבאנו משמו, שהאונס אינו משלם צער מפני שמנע ממנה צער בעתיד. הני תנאי, אילו התנאים שאמרנו, שאף הם אמרו כן מהי, מי הם? הם אילו דתניה, מה ששנינו בברייתא לגבי חיובו של מכה אישה והפיל את עוברה שדינו, שמשלם לבעלה דמי ולדות. רבי יוסי אומר, נקי חיה, יש לנקות מתשלומים את שכר החיה מילדת שהיה לו לבעל לשלם, אילו היה עובר נולד בעיתו. וכעת שהמכה הפיל את עוברה, נחסך מהבעל הוצאה זו. ואומנם כעת שהפילה, הנזק והצער שיש לה הוא גדול יותר מאשר אילו ילדה עם מילדת. אבל את זה הוא משלם לחוד בתשלומי נזק וצער, וניקוי שכר המילדת ומדמי הוולדות. בן עזאי אומר, נקי מזונות, יש לנקות מהתשלומים את דמי המזונות היתירים שהיה לו לבעל לתת לאישה בימים שהיא מקשה לילד. והרשב"א כתב בשם ערך שבימי לידתה היא צריכה מתמים יפים טובים ומתוקים. ויש אומרים שבימי הנקתה היא צריכה מאכלים יתירים. שעתה שעיקה אותה ואינה מקשה לילד נחסך ממנו הוצאות אלו. ומכאן שגם הם סוברים שיש לנקות מתשלומי הנזק את ההוצאות שנחסכו מהניזק. מפרשת הגמרא במנך לקור רבי יוסי ובן עזאי. מנדה אמר נקי חיה, רבי יוסי שסובר שמנקה שכר המילדת, כל שכן שהוא מסכים שנקי שמנקה דמי המזונות היתרים שהיה לו לבעל לתת לאישה בימים שהיא מקשה לילד. ומנדה אמר בן עזאי הסובר, נקי מזונות שמנקה דמי המזונות היתרים לשיטתו, רק אותם הוא מנקה. אבל נקי חיה לא, לנקות את שכר החיה, את שכר המילדת לא, אין הוא מנקה אותו. משום דה אמר לי, אומר הבעל המזיק, אית את הדידי, פקי חיי, אשתי פיקחתי, ולא מבעי החיה, ובלידתה אינה זקוקה למיילדת, ולא היה עליי להוציא את ההוצאה הזו, ולכן אין לך לנקותם מתשלומך. מביאה הגמרא מעשה בענייני סוגייתנו, רב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע, בא לידיהם דין תורה באדם שהזיק את חברו, אבו דובדה, והם עשו מעשה, ושמו את הנזק כבתי דרב נחמן, כדעתו של רב נחמן, שגם בנזקי גופו שמים את הנזק ב-60, ולא כרבה שסבר שכולה זו אינה אלא בנזקי ממונו. לישנה אחרינה, לשון אחרת בנוסח של המעשה הזה, רב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע, שמו דיקלה, אגב קטינה דערה, שמו דקל שאוזק, אגב שדה קטנה, ולא כמו שאורר יש גלותה שיש לשום אותו בפני עצמו. והיינו גם כן ב-60, פוסקת הגמרא את ההלכה בשומת דקל, והלכת הקוותי דרב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע בדיקלה דערמה, הלכה כדעתם של רב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע בדקל ערמי, שיש לשומו אגב שדה אחרת, והלכת הקוותי דרש גלותה בדיקלה פרסאה, והלכה כדעתו של רש גלותה בדקל פרסי, שהוא חשוב מאוד, ששמים אותו בפני עצמו ולא אגב השדה שהוא בא. אבל הראש פירש שדקל פרסי הוא דקל שנגמר גידולו, ואם יעקרו וישתלו במקום אחר יתקיים, ולכן אינו שייך לקרקע ונישום בפני עצמו. ואילו דקל רומאי לא נגמר גידולו, ולכן נישום אגב הקרקע. ואילו הרמב״ם הלכות נזקי ממון פרק ד' הלכה י' ד' פירש, הכוונה לפירותיהם של דקלים אלו, שבפרסי פירותיו יפים ומשארים הדקל בפני עצמו. ואילו ברומאי פירותיו אינם יפים ומשארים אגב הקרקע. מביאה הגמרא מעשה שממנו למידים דיני קציצת תמרים שאינם גמורים. אליעזר זעירה, אליעזר הקטן, כך שמו וכינויו, והוא לשון ענווה כמו שמואל הקטן, אבסי מסנאי אוחמי, היה נועל לנעליו נעליים שחורות כמנהג אבילים וקאי בשוק הדנערדה, והיה עומד בשוק של נערדה. השכחו דבי ריש גלותה, מצאו אנשיו של ראש הגולה ואמרו לו ושאלו אותו, מה ישנה אני מסנאי? מהו השינוי הזה לנעול נעליים אילו דווקא? אמר לו, ענה להם אליעזר זעירה, הרי אני נועלם משום דקה מאבלינה ירושלים, שאני מתאבל על חורבן ירושלים. אמרו לאנשי ראש הגולה, את חשיבת להתאבו לירושלים? חשובת להתאבל על חורבן ירושלים? סבור יוהר אהבה, חשבו אנשי ראש הגולה שהוא סכן משום גאווה שיש בו. ועל כן עטיוה וחפשוה, לקחו ועשרו, כאשר ראה זאת אליעזר זעירה אמר לו, גברא רבא ענה, אדם גדול הנני וראוי לי להתאבל על ירושלים. ואומר המהרש"ל, למרות שבמסכת נדרים בדף ס"ב מסופר שרבי טרפון התתאר על שהשתמש בכתרה של תורה והציל בו את עצמו, כאן היה מותר לו לומר כן, לפי שלא הייתה זו הצלה, שהרי מתחילה חבשו על מנת לברר אם הוא תלמיד חכם או לא. ובמה שאמר גברא רבא ענה, הודיע להם מה שביקשו לדעת. ועוד תירוץ אומר המהרש"ל, ששם מבואר שהיה לרבי טרפון להציל עצמו בדמים כי השיר גדול היה, ואילו אליעזר זעירה לא היה יכול להציל את עצמו באופן הזה. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמרו לי, שאלו אנשי ראש הגולה, מיני הדינן, מאיכן נדע שאכן אדם גדול אתה? אמר לו, יכולים אתם לבחון את ידיעותיי, ועל כן, או אתון באו מיני מילתא, או אנא איבאי מינייך ומילתא. או אתם תשאלו לי דבר הלכה ואשיב לכם, או אני אשאל אתכם דבר הלכה. אמרו לבאי, את תשאל אתה. אמר לו, אי מן דקץ קופרה, מי שקצת תמרים שאינן גמורות כאין בוסר בענבים. מה היא משלם? כמה הוא משלם בדמי נזקו? אמרו לי, משלם בדמי קופרה. וכיוון שאין להם עתה שום ערך, אז הוא לא משלם כלום. אמר לו, שאל אותם אליעזר זעירה ואבו תמרי, והרי סופם להיות תמרים. אמרו לי, הישיבו לו אנשי ראש הגולה, אם כן משלם דמי תמרי, שישלם דמי תמרים. חזר אליעזר זעירה ואמר לו, ועליו תמרי שק על מיני, והרי לא לקח אימנו תמרים, ולמה ישלם? אמרו לי, אם כן אי מטלן את, אמור לנו אתה מה הדין? אמר לו, יש לשום את ההזק, ב-60 תקלים הנמכרים עם הקרקע, שקונה קרקע עם פירות מחשב בדעתו גם את הפירות שיבואו לאחר זמן, ונמצא שכשקצץ את הקופרה ירד ערכה להימחר. בזכר רב נחמן שגם בנזקי גופו נשום ב-60, אומר אני מוכה יוסף. אמרו לי, מן אמר כבתך, מי הוא האומר כמוך? אמר לו, ישיב אליעזר זעירה, השמואל חי, ובי דינו קיים, ויכולים אתם לשואלו מה הדין בזה? שדרו כמי דשמואל, שלחו את הדברים שאמר אליעזר זעירה לפני שמואל, אמר לו, שמואל, שפירקה אמר לכו, יפה אמר לכם שיש לשום ב-60. ראו אנשי ראש הגולה שאכן אדם גדול הוא אליעזר זעירה וראוי להתאבל על ירושלים, הוא שבקו והניחו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים, עם שאה שאה, עם שעתיים שעתיים, שאין שמים אגב השדה כלל. מבארת הגמרא את דעת רבי שמעון, מה היא טעמה? מה טעמו של רבי שמעון לפי שסובר, הדהמה רחמנה מה שאמרה התורה, ובער בשדה אחר שמזה דרשו לאל בדף נונחת עמוד ב', שהפסוק מלמד ששמים את הנזק על גב השדה כולה, אני מי לדברים אלו אמורים רק במידי, רק בדבר וצריך לשדה, כגון פירות שאינם גמורים, ואילו אני פירות אלו שהם גמורים, כיוון דלא צריך אלה שדה, בעיניו, בי שלומי, עליו לשלמם כפי שהם בעין דהיינו בשלימות, מביאה הגמרא את פסק ההלכה בעניין, אמר רב הונא בר חייא, אמר רב ירמיה בר אבא בשמו של רב ירמיה בר אבא, שתי שמועות בשם רב, דן רב במעשה שהיה לפניו כרבי מאיר, ובנידון משנתנו פסק הלכתה לימד לתלמידים הלכה פסוקה לדורות כרבי שמעון. בשני דינים אלו הורה רב כיחיד נגד רבים, ולכן הם נזכרו יחדיו, אומר השיטה מקובצת, שני הדינים הללו יחד. מפרטת הגמרא מה שאמרנו, שדן רב כרבי מאיר, הוא רבי מאיר בברייתא הבאה, דתניא שנינו בברייתא, כתב אדם לקונה הראשון שטר מכירה על שדה המיוחדת לכתובת אשתו, שאם ימות הבעל ויגרשנה, תגבה האישה את כתובתה משדה זו, והלך הקונה לאישה שתחתום גם כן על מכירה זו, לפי שללא הסכמתה היא תחזור ותגבה ממנו שדה זו לכשתבוא כתובתה לידי גבייה, ובא להחתימה שתוותר על שיעבוד השדה הזו ולא חתמה לו. ושוב מחר הבעל שדה אחרת לקונה שני, והלך לאישה והסכימה למכירה וחתמה לו עליה. במקרה זה עבדה כתובתה. אם אין נכסים אחרים בני חורין לגבות מהם את הכתובה, למה? לפי שמחלה עליה במכירה הזו, ואינה יכולה לומר שלא התכוונה באמת למכירה, אלא נחת רוח עשתה לבעלה. לא יכולה לטעון זאת, שאם כן, היה לה לחתום כבר לראשון, ומוכח שאינה חפיצה בנחת רוח שלו, ומה שחתמה לשני באמת חתמה. אילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גם באופן זה שלא חתמה לראשון, יכולה היא עדיין שתאמר, נחת רוח עשיתי לבעלי, אתם מה לכם עליי? ובזה פסק רב כרבי מאיר. ופסק רב הלכת כרבי שמעון, לגבי אמה, כי עד אתנן, מה ששנינו במשנה לאל בדפנון, ה' עמוד ב', רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורין, משלמת פירות גמורין, אם אכלה שאה, משלמת שאה, אם אכלה שעתיים, משלמת שעתיים, ואין שמים אגב השדה, אלא בפירות הצריכים לשדה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמה הענקית את תלמוד תורתנו בדפים נון זין ונון חט במסכת בבא קמה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כאיזה שומר נחשב שומר אבידה ומדוע? שאלה שנייה, באיזו אבידה לדברי הכל צריך לשומרה שמירה מעולה כשומר שכר? שאלה שלישית, מה הסברה של איסטי מזויין נחשב גנב? השאלה רביעית, מניין ששואל חיה בגניבה ואבידה? שאלה חמישית, כאיזה שומר נחשב סוחר? שאלה שישית, מה החידוש שנחבטה בפירות משלמת מה שנהנית? שאלה שביעית, כיצד מדובר במשנה שהבאמה נפלה באונס? שאלה שמינית, לרבי יוחנן, עד מתי הבאמה משלמת מה שנהנית אפילו מהרוגה להרוגה? שאלה תשיעית, כיצד שמים דמי הרוגה שהבאמה הזיקה? בשאלה האחרונה, איזו שדה מחירה נמוך מדי, ואיזו מחירה גבוה מדי ומדוע? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדפים נון זין ונון חט במסכת בבא קמה, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת כתובות פרק א' משנה א'. המשנה מציינת מקרה נוסף שבו אין הבעל יכול לטעון טענת בתולים. חתן האוכל סעודת הירוסין אצל חמיף חותנו ביהודה בארץ יהודה שלא בעידים, ולא יהיו שם עידים שיעידו שלא יתייחד עם הרוסתו, ואחר כך כשנשאה מצאה שאיננה בתולה, אינו יכול לטעון כנגד הטענת בתולים, מפני שביהודה נהגו שהערוס מתייחד עמה עם הקלה, ויש להניח שהוא עצמו בעליה כשנתייחד עמה. חוזרת המשנה לעניין סכום הכתובה שמתחייב אדם לאשתו, אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהן, בין אלמנה שהיא בת ישראל ובין אלמנה שהיא בת כהן, שניסו שנית לאחר שנתאלמנו כתובתן מן הבעל השני מנה, כדין כתובת אלמנה. אולם לגבי כתובת בתולה מצינו הבדל בין בת ישראל לבת כהן. בעידין של הכהנים היו גובים לבטולה בת כהן 400 זוז, בין אם ניסית לכהן ובין אם ניסית לישראל שלא כבטולה בת ישראל שכתובתה 200 זוז, ולא מיחו בידם חכמים. מסכת כתובות פרק א' משנה ו', המשנה מביאה מקרה של טענת בטולים שנחלקו בו תנאים בנוגע לנאמנות האישה. אומרת המשנה, נושאת האישה ולא מצא לה בטולים, היא אומרת, משהרסתני נאנסתי, נאנסתי לאחר שקידשת אותי, ואם כן הסתחפה סדחה, הרי אתה כמי שבא מטר סוחף על שדהו והפסידו, וגם כאן מזלך גרם שנאנסתי לאחר האירוסין, ואם תגרשני חייב אתה לתת לי כתובה. ועלה אומר הבעל, אומר לא, כי שמה אין הדבר כן אלא נבעלת שלא ירסתיך, שעדיין לא קידשתי אותך, ונמצא שהיה מקחי מקח טעות, שהייתי סבור שאת בתולה ובאמת היית בעולה, ואם כן אין לך כתובה. רבן גמליאל ורב לזר אומרים, האישה נאמנת ונוטלת כתובתה. רבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיים, אין אנו סומכים על דבריה, להרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס, אנחנו מחשיבים אותה כבעולה מלפני האירוסין, ונמצא שהתעתו עד שתביא ראייה לדבריה שנאנסה לאחר האירוסין. מסכת כתובות פרק א' משנה ז', המשנה מביאה מקרה נוסף של טענת בתולים שבו טוענת האישה טענה אחרת, וגם כאן מחלוקת תנאים, האם האישה נאמנת בטענתה. אומרת המשנה, היא אומרת, באמת לא הייתי בתולה בזמן שהתארסתי לך, אבל לא נבעלתי לאדם אלא מוקת עץ אני, ואומנם לפי חכמים במשנה ג' מגיע לי רק מנה בכתובתי, אבל מכל מקום אין כאן מקח טעות, וחייב אתה לתת לי כתובה מנה. והוא אומר לא, כי שמה אין הדבר כן אלא דרוסת אישת, שנבעלת לאיש קודם האירוסין, ואם כן מקח טעות הוא, ולא מגיע לך כתובה כלל. רבן גמליאל ורב לזר אומרים, האישה נאמנת וגובה כתובתה מנה כדעת חכמים לעיד. ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת דרוסת אישת, שתביא ראיה לדבריה שמוקת עץ היא. מסכת כתובות פרק א' משנה ח', בשתי המשניות הבאות מובאים שני מקרים נוספים שנחלקו בהם התנאים שבמשניות הקודמות בנוגע לנאמנות האישה על עצמה, אבל כעת אין הנידון לעניין ממון הכתובה אלא לעניין כשרות אישה להינשא לכהן. אומרת המשנה, ראו המדברת עם אחד בשוק, אישה פנויה שראו מדברת עם אחד בשוק מתייחדת עם אדם מן השוק, ואמרו לה, מה טיבו של זה, כלומר מה עניינו, האם אדם כשר הוא או שמה הוא מן הפסולים הפוסלים אישה לכהונה בביאתם. אמרה להם, איש פלוני הוא וכהן הוא, כלומר אדם כשר בייחוסו שאינו פוסל אישה בביאתו. רבן גמליאל ורב לזר אומרים, נאמנת וכשרה להינשא לכהן. ורבי יהושע אומר, לו מפיה אנו חיים אלא הריזו בחזקת בעולה לנתין ולממזר או לאחד משאר הפסולים, עד שתביא ראייה לדבריה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, טוב בתיבת, י' ז' בתיבת, ערב שבת קודש פרשת ויחי, וחזק חזק ונתחזק, עם סיום ספר בראשית, בסייעת הדשמיה, תשפ' ד', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה, נקית תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים נון ז' ונון ח', במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופו ונאור המעליה, בכל מלדמי תו, בתחילתו של שבוע טוב וחדש ומלא בשורות טובות, יום ראשון, י"ט בתיבת תשפ"ד, ונלמד את דף נ"ט, הדף התשעה וחמישים, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, בדיוק מחצית מסכת בבא קמא על קי"ח דפיה. השתבח שמו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וחזק חזק ונתחזק. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדמי תב, מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.